דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות בחיתומה של שנה לרדיו קול חי, לכל המסעים במלאכת הקודש שדבר השם זו הלכה, תבוא אליכם באופן מיוחד במינו על גלי האתר. אנחנו רוצים להודות כאן לבעלי הרדיו, למנכ״ל הרדיו, ידידינו היקר, הרב אבי רוזן שליטה, ולכל המסעים במלאכת הקודש, למפיק, לטכנאי, למפיקים ולטכנאים שעושים את מלאכתם נאמנה. נבקש מכם, המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אמרו את שמו בצירוף שם האם ודברי התורה שיאמרו, יאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. זו תוכנית בת שעתיים, שאנחנו נקיים בה מצוות בריאת בעל חוב מצווה, חיתומה של שנה, צריך להשלים את החובות, וחובות רבות הצטברו על שולחננו, שאלות רבות בנושאים מגוונים, וריכזנו אותם בנושאים מסוימים, שבשעתיים האלו ננסה לתת מענה בהיקף רחב על כל השאלות. לכן אנחנו מתנצלים לפניכם המאזינים, שבתוכניות אלו, בת השעתיים, לא נעלה מאזינים אל האתר, אל השידור. אנחנו כעת נפנה לפינתנו לעומקם של דברים, ונשלים את היריעה בדיני הפרשת חלה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. הפסוק אומר, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, כתרומת גורן כן תרימו אותה. פסוק בפרשת שלח. המשקה שמעורב בתוך הקמח הוא לא מחויב להיות מים, גם אחד משבעה משקים. אבל אם מעורב משקה שהוא לא משבעה משקים, החלה שתופרש, תופרש בלי ברכה. אם ירבבו בתוך המשקה גם מים, צריך שהשיעור של המים, שהוא אחד מכן שבעה משקים, כדי שנפריש את החלה כאמור עם ברכה, צריך שבמים יש שיעור גיבול. זאת אומרת, לא טיפת מים, אלא על ידי זה שיש כמות של מים, שאם מעורבת עם שאר המשקעות שהם לא משיבה משקים, יש בזה שיעור גיבול, אז נוכל להפריש עם ברכה. ניתן דוגמה כדי לקרב את הדברים יותר הלכה למעשה. עיסה שירבו בה רק יין, או רק חלב, או רק דבש, או לדוגמה רק שמן זית, היא מחויבת בחלה. אבל עיסה מדוע? מכיוון שאלו אחד משיבה משקים שמחייבת את העיסה בהפרשה עם ברכה. אבל עיסה שירבו בה רק ביצים עם מי פירות, לדוגמה מיץ תפוזים טבעי של 100% וכדומה, הביצים הם לא אחד משבעה משקים. איך נתייחס לעיסה הזו? העיסה הזו שיש בה עירוב של משקה, מי פירות, מיץ תפוזים טבעי, ביצים וכדומה, שלא משבעה משקים, כאמור צריך להפריש מהעיסה הזו הפרשת חלה בלי ברכה. מרן השולחן ערוך מחייב להפריש כן עם ברכה, וככה יפסקו הספרדים. האשכנזים נקטו כדברי השח שלפני כן נאמרו, להפריש בלי ברכה. כשאנחנו אומרים שמן, שהוא אחד משבעה משקים, הכוונה לשמן זית. אבל שמן סויה, מרגרינה, הם לא נכללים בשבעה משקים. ממילא, כשעקרת בית מערבת אך ורק דברים שהם לא משבעה משקים, שמן סויה, מרגרינה, ביצים, מיץ תפוזים טבעי, אם היא ספרדית, היא צריכה להפריש עם ברכה. אבל האשכנזים יפרישו בלי ברכה, וכדי לצאת מן הספק, יוסיפו מים בשיעור גיבול, כדי שגם יפרישו עם ברכה. למעשה, אסור לעשות עיסה בלי לערב במים או אחד משבעה משקים. כל מה שאמרנו עכשיו זה נכון אם הדבר נעשה. אבל לכתחילה לא לעשות פעולה שכזו, כאמור שבעיסה לא יהיה מעורב בכלל אחד משבעה משקים. מדוע? כי שאר המשקים, מי פירות וכל מה שהזכרנו לפני כן, ביצים לדוגמה, מיץ תפוזים טבעי וכדומה, הם לא מכשירים את העיסה לקבל טומאה. רק השבעה משקים הם מכשירים את העיסה לקבל טומאה. ממילא אישה שלא שמה בתוך העיסה אחד משבעה משקים, אלא שמה משקים אחרים שהם לא מכשירים את העיסה שכעת היא מגבלת אותה לקבל טומאה, העיסה היא טהורה. אם העיסה טהורה, כשתפרישי את החלה, עם ברכה לדעת מרן השולחן ערוך וכך תנהג אישה ספרדית, אם בלי ברכה כך תנהג אישה אשכנזית כדעת השח, החלה שתפרישי אסור לשרוף אותה, כי היא חלה טהורה, צריך לתת אותה לכהן, ואין לנו כהן גדול בטהרה שניתן לו. לכן לא לעשות עיסה שאין בה בכלל מים או שבעה משקים, לערב כן מים בתוך העיסה תמיד, ולגרום לעיסה להיות ראויה לקבל טומאה, ואז נוכל להפריש את החלה גם בברכה, אבל גם נוכל לשרוף את החלה, כדין חלה שמקבל לטומאה, שאפשר לשרוף אותה בשונה מחלה טהורה. ישנו דין נוסף בהלכות חלה, דין שנקרא מוקף. ישנה מחלוקת בין הראשונים, האם הוא דין מהתורה או רק דין מדרבנן. הכוונה שכשמפרישים חלה ויש כמה עיסות, ובכל עיסה יש שיעור חלה, זאת אומרת, בכל עיסה בפני עצמה, יש יותר מקילו נקודה 666. צריך להצמיד את העיסות, אפילו אם הן באותו חדר והן גלויות, זה נחשב סמוך. ואז אפשר להפריש מעיסה אחת, מכיוון שבכל עיסה יש שיעור של חלה. לדוגמה, אישה שרוצה או מאפייה שרוצה לעשות כמות לחלה גדולה, לעיסה גדולה, ובכל עיסה יש הדגשה להפריד בין העיסות, על אף שהן זהות, לכל אחת יש את אותה מטרה, ומכל עיסה אנחנו רוצים לאפות דבר מה. אנחנו יכולים על ידי זה שהם נמצאים באותו חדר להפריש מעיסה אחת על כל העיסות שנמצאים להפריש חלה אחת. אם הם בתוך כלים נפרדים, אנחנו צריכים או לפתוח את הכלים, או שהכלים יהיו קרובים אחד לשני. לכן אם עיסה נמצאת בתבנית לדוגמה חד פעמית, נשים את כל התבניות שבתוך כל תבנית יש עיסה, שיש בה שיעור חלה בתבנית אחת גדולה, והתבנית אחת הגדולה קרבה אותם אחת לשנייה שנוכל להפריש מאחת על כולם. בערב פסח, לדוגמה, מותר לקרב את חבילות המצות אחת לשנייה, לא צריך לקרוע את השקיות, כי השקית והאריזה הרי הם כלי חד פעמי, אין להם חשיבות של כלי. זה שצירפנו וקירבנו את הארגזים אחד לשני, די בזה שכולם הצטרפו להפרשת חלה אחת. זה בתנאי שבכל עיסה יש שיעור חלה, אז נוכל להפריש מאחת על כולם אם הם באותו חדר גלויות, או שיש כלי שמצרף את כל הכלים היחידים ליחידה אחת. איך ננהג אם בכל אחת אין הפרשת, אין שיעור של חלה? כדי להחשיב אותם לאחת, לדוגמה, אישה שרוצה לעשות לחמניות קטנות לשבת, בילקס לשבת, ובכל בילקה יש לדוגמה 200 גרם, וכל בילקה נמצאת בתוך תבנית נפרדת, וככה היא רוצה להכניס אותם לאחר שהיא עשתה אותם עיסה, היא מכניסה כל עיסה לתוך תבנית קטנה בפני עצמה, וכעת עומדות לפניה לדוגמה 10 לחמניות, שהיא רוצה לצרף את כולם לתבנית, בשביל להפריש עליהם חלה, אבל כל אחת נמצאת בתוך תבנית נפרדת. צריך לשים אותם בתוך אותו כלי, אבל לא די שישימו אותם בתוך תבנית אחת גדולה, שכל התבניות הקטנות נמצאות בתוכה, צריך כאן שגם יגעו העיסות אחת בשנייה. או לפחות לחבר את העיסות באופן שכשאחת ייפרד היא תנשוך מהשנייה מעט. זאת אומרת לקחת את הבלקה, את הקצה שלה, ולחבר לשנייה. וככה לעשות לכולם, כדי שכל אחת תהיה מחוברת לשנייה, ואז נוכל להפריש מאחת על כולם. להשים כמה כלים בכלי אחד שמחבר ביניהם, ובכל תבנית יש פחות משיעור חלה, זה לא יועיל. איך אם כך נעשה בשביל שלא נהרוס את הצורה של הלחמניה, כשכבר כל אחת נמצאת בתוך תבנית קטנה בפני עצמה? נעטוף את כל העיסות במפה, אפילו מפה חד פעמית, ואז זה מצרף את כולם, גם בלי שאחת תנשוך את השנייה, כולם כעת נחשבות עטופות באותו כלי, ואפשר לקחת מאחת ולהפריש חלה עבור כולם, כי כולם הצטרפו לשיעור חלה. זה ההבדל הגדול והמשמעותי בין עיסה שיש בה שיעור חלה, והיא נמצאת בתבנית בפני עצמה, בכלי בפני עצמו, וכן זו שלידה, לבין עיסה שאין בה שיעור חלה, וזו שלידה גם אין בה שיעור חלה, ואנחנו רוצים לצרף אותם אחת לשנייה, כדי שיחויבו בהפרשת חלה. העיר מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שכשמקבלים עוגות שלא הופרשו מהם חלה, כי הם פחות מכשיעור, שכנה הפתעה לשכנה, לחברתה, בת הפתה לאימא וכדומה, חלה לשבת, עוגה לשבת, והאימא שואלת אותה, יש בזה שיעור? אמרת לו, אפיתי רק קילו, ולכן לא הפרשתי חלה. לוקחת האימא, לוקחת השכנה את העוגה, את החלה, ואחר כבוד מכניסה אותה למקרר. אבל במקרר יש עוד עוגה, שהעוגה הזאת גם לא הופרשה ממנה חלה. היא נמצאת כעת במקרר יחד עם העוגה השנייה. יחד עם החלה השנייה, ואבל בשניהם ביחד יש שיעור חלה. והרי הזכרנו שכשבכל עיסה, לאו דווקא עיסה, אלא גם כן שהעיסה אפויה, יש בה שיעור פחות מכשיעור, המקרר הוא כלי אחד גדול, כמו אותו סדין שפרסנו, שנדברנו לפני כן, על שתי העיסות שאין בכל אחת שיעור חלה, וזה צירף אותם להיות חלה. ממילא, הם כעת שניהם מתחייבות בחלה. וכך היה פוסק דודי זקני מרן, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, ייבדל לחיים טובים ארוכים, מרן רבי חיים קניאבסקי שליטה בספרו הגדול דרך אמונה על מסכת ביקורים. לכן צריך מאוד להקפיד כשמקבלים עוגה, חלה, מאפה, ומניחים במקרר, שכל עוגה צריכה להיות באריזה סגורה. ואז יש מקום קצת להקל, דעת מרן הרב אלישיב הייתה שהאטימה של העוגה בניילון לא הופכת אותה להיות יחידה בפני עצמה ואי אפשר להקל, אבל חלקו עליו ואמרו שכיום זו הדרך לבודד עוגה על ידי זה שמשתמשים בניילון, אם כי הוא מאוד אטימה קלושה, אבל בכל זאת זו האטימה, אפילו ניילון נצמד. יש מקום לבוא ולומר שאז כל יחידה היא בפני עצמה. סיכומם של דברים כשמקבלים מאפה, בפרט מרן רב שלמה זלמן אוירבך דן בפורים, ששולחים זה לזה משלוח מנות, ובכל עיסה אין שיעור של הפרשת חלה, צריך להיזהר לא להכניס למקרר, עד שכל עוגה, עיסה, מאפה, חלה, לחם וכדומה, יהיה עטוף בניילון או בעטיפה יותר מסודרת אפילו ואטומה, כדי שלא יהיה צירוף וזה יחייב אותנו בהפרשת חלה, וממילא אם זה מחויב בהפרשת חלה, חלילה וחס אנחנו עוברים על איסור תורה לאכול את העיסה בלי הפרשת חלה, שהעונש הוא עונש חמור. לכן צריך להיזהר בדבר. הערה חשובה שהעירו כאן בשבועות האחרונים, שיש בה טעות אמונית, וצריך לתת את הדין אל הלב, אם אדם מקפיד על עירוב העיסות. זאת אומרת, אדם מקפיד שעיסה אחת תהיה עם סוכר, ועיסה שנייה בלי סוכר. הוא מקפיד על הדבר. עיסה אחת תהיה מעליה עם בצל ותבלינים, והשנייה בלי. כי אחד מבני הבית לא אוהבים בשום אופן בצל, אחד אסור לו סוכר, אחת מקמח לבן, אחת מקמח מלא, אחת עשויה באופן מסוים שהוא מוגדר, והשנייה באופן פשוט ואחר, הם לא הצטרפו אפילו הם יגעו זו בזו ברמה של נשיכה. זאת אומרת, שכשנוציא אחת היא נושכת כאילו את השנייה, הם לא מצטרפות אחת לשנייה, וממילא, אם בכל אחת מהם אין שיעור של חלה, גם אם נשים אותם בנגיעה זו בזו, בפרישידר כפי שהזכרנו לפני כן, זה לא יחייב אותם בהפרשת חלה. לדוגמה, אם הקפדה היא צדדית, אישה שרוצה שיהיו כמה חלות קטנות ללחם משנה, או שיהיה לכמה סעודות חלה שלמה, שיוכלו לברך עליה כדין עיסה, כדין פת, שעדיף שהיא תהיה שלמה לכתחילה משום כבוד הברכה. ובכל עיסה קטנה שהיא עושה, אין שיעור חלה. מרן רבי שלמה זלמן נוירבך סבר שזה נחשב שהיא מקפידה שהם לא יתחברו, כי אם הם יתחברו תהיה כאן עיסה גדולה, והיא לא רוצה עיסה גדולה. ואז, רק אם הם יהיו באותו כלי, יפרישו מהם חלה. כי אם את שמה אותם באותו כלי, אנחנו אומרים, הנה, שמת אותם באותו כלי, ואומר, את לא מקפידה שהם לא יהיו באותו כלי, אז תפרישי מהם חלה. חלקו על מרן רבי שלמה זלמן נוירבך ואמרו, לא, אין לי בעיה שיגעו אחת בשנייה. זו בעיה צדדית. אין לי בעיה בעצם העיסה. זה עניין בפני עצמו שאני רוצה שכל אחת תהיה שלמה, ולכן אין כאן בעצם יחידה בפני עצמה, ואני כן יכול לבוא ולומר שכולם יצטרפו זו לזו. זה כשהסיבה היא חיצונית, צדדית ליתר דיוק, נחלקו גדולי עולם, האם זה נחשב להקפדה ולא יועיל מה שיגעו זה בזו בשביל לחייב אותם בחלה, או שאנחנו אומרים, וזו הכרעת רוב הפוסקים, שזו לא נחשבת להקפדה, וכל אחת אם היא תיגע בשנייה, די בזה אם נשים אותם בתוך תבנית אחת גדולה, את כל הבילקס שנמצאים בתוך כל אחת, בתוך תבנית בפני עצמה, הם כן מצטרפות אחת לשנייה. אבל אם הסיבה היא צדדית לחלוטין, חיצונית לגמרי, לדוגמה, אין לי מקום בתנור, זה ודאי לא נחשב שאני מקפידה, זה עניין טכני. ואז הן מצטרפות אחת לשנייה על ידי אותו כלי. אבל עם כל עיסה, כפי שנדברנו, עשויה באופן שונה. קמח מלא, קמח רגיל, עם סוכר, בלי סוכר, לא יועיל שיגעו אחת בשנייה והן לא מצטרפות. לכן נשים שאופות חלות קטנות, שבכל אחת אין שיעור חלה, שהן לא יעשו הרבה עיסות קטנות. למה? כי אם יעשו הרבה עיסות קטנות, צריך לצרף את כולם בכלי גדול כדי להחשיב אותם לעיסה אחת, וגם זה אמרנו שנוי במחלוקת. הדרך הנכונה לעשות עיסה אחת גדולה של שיעור, להפריש חלה, ורק אחר כך לחלק אותה לחתיכות קטנות. וגם בזה צריך להזהיר, הדברים נכונים אם את עושה את זה לעצמך ולמשפחתך. שהמשפחה תאכל איתך ביחד בשבת. אבל אם מי שעושה את העיסה, היא לא עושה את זה עבור עצמה, היא עושה את זה עבור אחרים. לדוגמה, גננת שעושה עיסה גדולה ונותנת לכל ילדה, לכל ילד חתיכה קטנה. אנחנו לא מתייחסים אפילו אם היא תעשה עיסה אחת גדולה. ואחר כך תיתן לכל ילד יחידה בפני עצמה, היא נחשבת כבר מראש כאילו היא מחולקת ופטורה מחלה. מדוע? כי העומד להיחלק כמחולק דמי, ואפילו אם יהיה פה שיעור של חלה, לדוגמה 4 קילו, מכיוון שכל אחד יקבל עיסה קטנה, העיסה הזו נחשבת כמו שאין בה שיעור חלה, ואסור להפריש ממנה חלה. אם בכל חלק לא יש שיעור חלה, אבל אם כמובן בכל חלק יש שיעור חלה, אז ודאי שיכולה כן להפריש. מה יהיה אם חלק מהילדים יקבלו שיעור חלה וחלק לא יקבלו שיעור חלה, זו מחלוקת וצריך להיזהר לא להגיע למציאות הזאת. אישה שעושה עיסה גדולה של שיעור חלה, והיא מחלקת אותה ומקפיאה בפריזר לכמה שבתות את העיסה לפני שהיא נאפתה, ישנה גם בזה מחלוקת. האם העיסה מחויבת בחלה, או שמכיוון שכעת בפועל היא מחלקת אותה לתקופה, לזמן זה נחשב שהיא מחולקת כבר מראש, ולכן מי שרוצה לעשות חלה ולהפות אותה, ולחלק ממנה להשאיר לשבתות אחרות, שלא תעשה את זה באופן שהיא מחלקת את העיסות ולוקחת את העיסה הגולמית ומניחה בפריזר, אלא לאפות, ואז לעטוף בנייר כסף ונעלון נצמד וכדומה שישמור על הטריות, ואז לשים בפריזר, לא לעשות את זה כשהעיסה עוד עיסה ולא נאפתה, כי כאמור נכנסים למחלוקת. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה לאחרי השבים אליכם, בתוכניתנו דרך חיים, שכאמור אנחנו עסוקים בפריאת בלחוב מצווה בשעה וחצי לערך הקרובים, ולכן לא נעלה מאזינים וננסה לתת במה לכל אותם מאות שאלות שהולכו לפתחנו במהלך תשע"ח.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס. לא בונים סוכה? תבנו עלינו! מלון ניר עציון ריזורט מזמין אתכם לחג שמח במיוחד בתוך פנינת טבע מריבה. להתפנק בחדרי אירוח יוקרתיים עם אפשרות להזמנת סוכה פרטית וליהנות ממגוון פעילויות לכל המשפחה. מבצע למזמינים 7 לילות, 2 ילדים בחדר הורים חינם. להזמנות חייגו 04-984-5555. ניר עציון ריזורט, כל כך טבעי שתרצו להישאר. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
680 ש"ח, מה ששמעת. החל מ-680 ש"ח בחודש, וכבר בכל המועד סוכות, תיסע ברכב חדש. נכנסים עכשיו לסניפי שמש רכבים בכהנמן 100 בני ברק או בירמיהו 40 ירושלים, ומקבלים הצעה משתלמת ביותר לרכישת רכב חדש, אספקה עד החג, ובנוסף מבצע למאזיני כל חי המזמינים בשבוע זה, כרטיס טיסה לפראג מתנה. פרטים נוספים, שמש רכבים, 02-595-1000, 02-595-1000.
בקו בום! 7 שנות אחריות מלאה על מגוון מקררי בקו בדאץ ב-199 שקלים בלבד, וכל מגוון המקררים והתנורים של בקו בדאץ במחירים משתלמים עכשיו בחנויות החשמל המובחרות. בקו בדאץ, הכשרות הכי טובה באחריות.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343, רכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
כל דודי דופק, גבא יקר, ההכנות לימים הנוראים בעיצומן. בעוד מספר ימים, יתמלא בית הכנסת, באנשים, נשים וטף. האם אתה מוכן לכל מקרה חירום? האם ברגע האמת, המתפללים יוכלו לקבל מענה רפואי? איחוד הצלה מעמיד לרשות הגבאים ציוד רפואי במחיר מסובסד. הצטייד עוד היום בציוד רפואי בסיסי ותהיה מוכן לכל צרה שלא תבוא חס ושלום. להזמנות חייג עכשיו לאיחוד הצלה בטלפון 053-310-8793, 053-310-8793.
נשות חיפה, להתעורר ומהר.
אני מאמין.
יום רביעי הבא, קפה אלול, אודיטוריום חיפה בשעה 20:00. אירוע אנשים ענק ומרגש בהשתתפות האמנית חדווה לוי, מיכל לויטין, טובי צייטלין ברון, חבי ליברמן והכנריות הקטנות. יומיים של מחירה מסובסדת ב-40 שקלים בלבד. 050-412-8736.
את העוקץ הבא חייבים למנוע היום. עיריית בני ברק באמצעות המחלקה לאיכות הסביבה משקיעה מאמצים רבים במיגור תופעת היתושים ומניעת פגיעתם. היתוש, מלבד היותו עוקץ ומטריד, עלול להעביר גם מחלות זיהומיות לאדם. משום כך, חובה לסלק ולמנוע עוד היום נזילות, חובה לייבש מים עומדים ודודים פתוחים. לוקחים את הסביבה לידיים. המחלקה לאיכות הסביבה של העירייה.
עיר שחושבת שירות.
תשים, תשים.
מה לשים?
איפה?
מה? עוד לא שמעת על הסים השמור של הדרן?
חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בסים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1,999 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשבות בדינג סלג בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
חייבת לקחת ברזל? את לא חייבת לסבול מתופעות הלוואי. אל תתפשרי. הכירי את ברזל קומפורט של אלטמן. פטנט חדשני לספיגת ברזל ונוח לעיכול. מגיע בצורת אבקה טעימה כשרה למהדרין. אלטמן בריאות. לכל שלב בחיים.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
אני מתרגש כל פעם מחדש להמציא מתנות ומזכרות יהודיות ולהמשיך לפאר את היהדות ולשמח את הלבבות.
ועכשיו, כנסו לטרקליני מלכות וקסברגר ותמצאו כרטיסי ברכה מעוצבים, מארזים חגיגים, דבשיות ולוחות שנה ממותגים.
ואל תשכחו להגיד שיואל שלח אתכם.
וואו!
ביום כ"ד אלול יחול יום השנה לפטירתו של החפץ חיים. בשבוע זה נתחזק כולנו בלימוד תורתו, בהצטרפות ללימוד הדף היומי בהלכה, במשנה ברורה ובשמירת הלשון.
אופופופל! החג הזה כל המשפחה באופל. אופל זפירה, המשפחתית הגדולה בעלת 7 מקומות ישיבה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 9190.
לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים, מחילה ממאזינים שלא עולים אל הקו, הסיבה כאמור, ניסיון להגיע לשאלות רבות שהצטברו. אנחנו נתייחס שאלות רבות שנשאלו בדין טעות בספר תורה, ויש בזה מבוכה. הבעל קורא לפתע עוצר את הקריאה ומראה לרב, לתלמיד חכם, הספר תורה פסול. חלילה, איך עלינו לנהוג הלכה למעשה? כעת כל הציבור בשבת, בשני וחמישי, בקריאת התורה, ויש ספר תורה שנפסל. איך עלינו לנהוג? ישנה מחלוקת מאוד גדולה בראשונים, במרן השולחן ערוך, ונביא את הדברים לפסיקה בין מרן השולחן ערוך וגדולי ספרד, וככה ינהגו ההולכים לאורו של מרן, בני ספרד, ובני אשכנז היוצאים ביד רמה, ינהגו כדעת מרן הרמ"א, רבי משה איסרליש. מרן פסק שאם קורה טעות בספר תורה, רבו היה מערי בירב, אותו גאון עולם, קודש קודשים, שהיה בעל הסמיכה והסמיך 5 תלמידים, וביניהם מרן השולחן ערוך. הפסיקה של המערי בירב, וכאמור מרן השולחן ערוך, בסימן קוף ממגימל, מפסיקים מיד לקרוא. ישנה טעות, עוצרים במקום. אפילו את הפסוק שנמצאה בו הטעות, לא קוראים. אנחנו בעצם מתייחסים לספר תורה כפסול, והפסוק האחרון שקראנו, התברר כטעות שיש בו פסול, גם את הפסוק הזה לא קוראים. מוציאים ספר תורה אחר מהארון הקודש, את ספר התורה הפסול משאירים בצד על הבימה, לא מחזירים אותו לארון הקודש כמו שנוהגים אשכנזים, סוגרים אותו, מניחים אותו בצד הבימה, מוציאים ספר תורה אחר מהארון קודש, ואת הספר תורה הפסול כאמור מניחים בצד. ככה סובר השולחן גבוה. רק אחרי שיסיימו את הקריאה, יחזירו את שתי ספרי התורה לארון קודש, משום כבודו של הספר תורה, גם אם הוא נפסל. אז כאמור, עוצרים באותו מקום של הטעות, סוגרים את הספר תורה, מניחים אותו בצד הבמה, הבימה, מוצאים ספר תורה אחר, פותחים את הספר תורה החדש, השני, הם מתחילים לקרוא בו מאותו פסוק שנמצאה בו הטעות. אין צורך לחזור לא לתחילת הפרשה, ולא לתחילת העלייה של העולה האחרון. מדוע? סומכים על דעת הרמב״ם בשם רבותיו, שבדיעבד אפשר גם לקרוא בספר תורה פסול. רק שאם זה קרה בשבת, הספר, המקרה שכעת קרה, הטעות שקרתה, ויש מספיק פסוקים, כדאי להעלות כמות כזו, שיהיו שבעה קרואים חדשים בספר תורה החדש, כמובן, זה רק אם זה אפשרי. שוב, אם הטעות הזאת קרתה בשבת, והיא קרתה באמצע הקריאה, ומסתכלים ורואים שעדיין יש 21 פסוקים עד סוף הפרשה. אנחנו יכולים לעלות כעת שבעה קרואים חדשים. לא צריך לקרוא כהן לוי וישראל, אלא לקרוא שבעה קרואים בספר תורה החדש, מאותו מקום שפסקנו, הספר תורה הראשון עומד בצד הבימה, הספר תורה השני פתחנו אותו, ומעלים מאותו פסוק שנמצאה בו הטעות, שבעה קרואים חדשים, אם זה אפשרי. הוצאנו ספר תורה על כל פנים חדש שני, העולה שעלה לספר תורה הפסול, הוא עולה בלי ברכה לספר תורה השני הקשר, כי כאמור, בדיעבד, הברכה שהוא בירך לפני כן, ברכה ראשונה, על הספר תורה הפסול, עלתה לו כי דעת הרמב״ם שאפשר לקרוא בספר תורה פסול בדיעבד. וקוראים בו מתחילת הפסוק שנמצאה בו טעות, עוד שלושה פסוקים ועוצרים. מברך כעת העולה ברכה אחרונה על הספר תורה השני. זאת אומרת שהברכה הראשונה הייתה על ספר תורה פסול, והברכה האחרונה מאותו פסוק שנמצאה בו טעות, תהיה על הספר תורה הקשר. נוסיף שכשנשארו בספר תורה הפסול, שתי פסוקים לפני פסקה. מה זה פסקה? פרשה סתומה ופתוחה. צריך לקרוא בספר תורה הקשר גם את שתי הפסוקים האלו, וגם עוד שלושה פסוקים מהפרשה הבאה. שוב, אם הטעות נמצאה, ואנחנו רואים שנשארו לנו שתי פסוקים, עד הפי, עד הסמך, עד סוף הפרשה הפתוחה הסתומה, אז עצרנו מיד כמובן איפה שיש את הטעות, הבאנו את הספר תורה הקשר, העולה ממשיך בלי ברכה לקרוא יחד עם הבעל קורא בספר תורה השני, את שתי הפסוקים שנותרו, פלוס שלוש פסוקים מהפרשה החדשה. לפעמים הטעות כשנשארו שתי פסוקים מסוף הפרשה, או בראש חודש שתי פסוקים מסוף הקריאה. אז מה אז נעשה? הפרשה הסתיימה. קריאה לדוגמה של ראש חודש. אז אם אתה אומר שצריך לקרוא את השתי פסוקים האחרונים, ועוד שלושה פסוקים נוספים, בעצם הפרשה הסתיימה בשתי הפסוקים האלו. במקרה שכזה הולכים אחורה וקוראים פסוק אחד אחורה, ועוד שתי פסוקים וחותמים את הפרשה. זה הדין לבני ספרד, שפוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, וכמו שכותב הקף החיים, שהספרדים בכל מקומות מושבתיהם פוסקים בדין ספר תורה שנפסל, כדעת מרן השולחן ערוך, וככה פוסק החידה בברכי יוסף, וחוות יאיר והפרישה. מעבר לזה, גם חלק מהאשכנזים, בעיקר חסידים, פסקו כדעת מרן, כמו שפסק הרבי מקומרנה בספרו שולחן הטהור, וגם שר התורה, המערש אנגל, כותב שכך קרה אצל מרן הדברי חיים מצנז, והמרש אנגל שהיה תלמידו, היה שר התורה, אביר הפוסקים, הוא היה שם בעצמו, והוא ככה נהג הלכה למעשה, הדברי חיים זה צל, וככה הכריע מרש אנגל בספרו בחלק ד'. זו דעת מרן השולחן ערוך, וכך פוסקים חלק מן החסידים, והבהרנו אותה לפרטי פרטים. צריך להבהיר שיש בנושא הזה חמישה, ארבעה שיטות, ארבע שם חמש, והנושא מאוד מורכב. הקיצור שולחן ערוך פסק בפשטות כדעת מרן, ובונגריה הרי כולם פסקו כדעת הקיצור שולחן ערוך. לעומת זאת, מרן המשנה ברורה פסק, שאם אין מנהג ברור, צריך לפסוק האשכנזים כדעת הרמ"א. אז לספרדים בכל מקום יש מנהג פסוק. הספרדים, כמו שכותב הקף החיים, בכל מקומות מושבתיהם, הפסיקה שלהם, היא ברורה כדעת מרן השולחן ערוך. אבל אצל האשכנזים, יש אצל חסידים מנהג ברור. אבל כשאין מנהג ברור, צריך לפסוג כדעת מרן הרמ"א. מהי דעת מרן הרמ"א? ישנה כאן הערה בתוך הערה. העניין מאוד מורכב. דעת השח והטז דווקא ביורה דעה, שגם מרן השולחן ערוך סובר כדעת הרמ"א. מרן המשנה ברורה חולק נחרצות, ואומר שמרן השולחן ערוך פוסק כפי שדיברנו לפני כן, ולא סובר כדעת מרן הרמ"א. כדעתו, כדעת המערי בעיריו, שסיכמנו בהרחבה. אבל ישנה דעת המורדכי, הבח והמגן אברהם. מהי דעת מרן הרמ"א? בעצם, אם הטעות נתגלתה אחרי שכבר קראו שלוש פסוקים. וזה במקום שאפשר להפסיק. קודם כל, תגמור את הפסוק. הפסוק שנמצא בו הטעות, אפילו תקרא אותו בעל פה או מתוך חומש, שלא כדעת מרן השולחן ערוך, שאתה עוצר באותה מילה, וחוזר על הפסוק בספר תורה הקשר בלי ברכה. אתה חייב לגמור את הפסוק, לברך ברכה אחרונה לספר תורה הפסול, שלא כדעת מרן השולחן ערוך, שאתה לא מברך ברכה אחרונה לספר תורה הפסול, אלא אתה ממשיך לספר תורה הקשר, ושם אתה מסיים את הברכה האחרונה, דעת מרן הרמ"א לא, תברך ברכה אחרונה לספר התורה הפסול, תסיים את הפסוק, תכניס את הספר תורה הפסול עם אבנת מבחוץ חזרה לארון קודש, שלא כדעת מרן השולחן ערוך שתניח אותו בצד, ואל תכניס אל הארון קודש משום כבודו, תוציא ספר תורה אחר, מכיוון שבירכת ברכה האחרונה, שלא כדעת מרן השולחן ערוך, מרן הרמ"א סובר לברך ברכה האחרונה, תקרא לעולה חדש אחר, שלא כדעת מרן השולחן ערוך, שאותו עולה ממשיך, ויברך ברכה ראשונה, מסוף אותו פסוק שסיים האחרון, להמשך הפרשה. בתנאי שאפשר להפסיק. אם עוד לא קראו שלוש פסוקים, או שנשארו שתי פסוקים לפסקה, או שכבר קראת שתי פסוקים אחרי הפסקה, או סיום של קריאה של שבת וראש חודש וכדומה, אז פוסקים כן כדעת מרן השולחן ערוך. זאת אומרת, מפסיקים מיד, לא מברכים ברכה אחרונה, מוצאים ספר תורה אחר, ומתחילים אותו פסוק שנמצא בו הפסוק ולא מסוף הפסוק, ומברכים רק ברכה אחרונה על הספר תורה החדש. זאת אומרת שבעצם מרן הרמ"א חולק על מרן השולחן ערוך אם יש אפשרות לקרוא עוד שלוש פסוקים. אבל והיה אם אין אפשרות שכזו, הוא מודה לכל דברי מרן השולחן ערוך, למעט את זה שצריך להחזיר את ספר התורה הפסול למקומו. ישנם עוד כמה דעות ולא נלאה, מכיוון שזו מחלוקת גדולה, אילו עיקרי הדעות שפוסקים הלכה למעשה, יש דעת הגרא, יש דעת המורדכי, יש דעת ערוך השולחן, מרן החפץ חיים כותב, שכל מנהג שנוהגים יש על מי לסמוך, ועליהם אני קורא ואמר כולם צדיקים, אבל הראינו באצבע, בסייעתא דשמיא, שסתימת הפוסקים שהספרדים נוהגים בכל מקום כדעת מרן השולחן ערוך. והאשכנזים, כשיש מנהג ברור, נוהגים את המנהג הברור, ואם המנהג הברור כדעת מרן השולחן ערוך, וככה נוהגים אצל הרבה חסידים, אז זה המנהג גם לאשכנזים. כשאין מנהג ברור, הם יוצאים ביד רמה, ולכן הבאנו בעצם את שתי הדעות האלה בלבד הלכה למעשה. בעניין הזה, נתייחס לקריאה בספר תורה, מה הדין, האם מותר לדבר בין גברה לגברה? הדבר מאוד פרוץ, ומרן השולחן ערוך אסר אפילו לדבר בדברי תורה. גם לא בדברי תורה. עכשיו צריך להקשיב לברכה האחרונה של העולה. הציבור נלאה להקשיב למי שברך, ועוד מי שברך, ויש מקומות שעושים כמה מי שברך. ובינתיים הציבור מדבר. אסור לדבר. האם מותר לדבר בדברי תורה על כל פנים? מרן אוסר, אתה יכול לעיין, אבל לא לדבר. אבח מקל בלימוד, אבל לא בשיחת חולין. זכורני שמרן דודי זקני הרב אלישיב היה עונה תשובות בהלכה בין גברה לגברה, ומיד כשהעולה היה מתחיל לברך היה ננער ועומד ביראה להמשך הקריאה. מה הסיבה שהציבור כל כך מקל לדבר בשיחת חולין? הפרי חדש והפרי מגדים והבאר היטב כותבים שכפי שנדברנו כל כך מעריכים במי שברך, לכן אפשר להקל אפילו בשיחת חולין, שכאמור מרן השולחן ערוך אסר בסימן קוף ממווה בחלק אור החיים אפילו לדבר בדברי תורה. אבל כותב הקף החיים וערוך השולחן, אם מדברים שיחת חולין, שזה יהיה בקצרה, שזה לא יהיה חלילה וחס בהרחבה, אשרי מי שמעיין בספר ולא מדבר בכלל. הלשון של הביאור הלכה, שמי שמדבר בדברי חולין, גדול אבונו מנסו, תפילתו תואבה, השם ירחם. זאת אומרת, זה שנשמחים ונתמחים על פוסקים שכותבים שאפשר לדבר בקצרה, צריך לתת את הלב שישנם פוסקים אחרים שכותבים שהתפילה שהתפללת עכשיו בשחרית, תפילתך תואבה. הזוהר כותב במפורש דברים מאוד ברורים בפרשת ויקהל, שמי ששותק בקריאת התורה יזכה לחדר חשוב בגן עדן, ושאסור לדבר גם לא בדברי תורה, והזוהר מנמק מדוע, צריך להרגיש כשהבעל קורא את הקריאה כמו מתן תורה בהר סיני. הרי במציאות כשמתחילים לדבר בסוף ממשיכים בתוך קריאת התורה עוד איזושהי מילה, וכבר כאן ודאי שאבונו גדול. קשה מאוד לתמצת ולעצור בדיוק כשהקורא מתחיל לברך. לכן צריך להיזהר בדבר מאוד, הרי הלבוש כותב בהרחבה שהעומד לקרוא זה של ימינו והעולה, זה דומה לעם ישראל, זה דומה למשה רבינו, וזה שעומד מן הצד על הבימה דומה כאין שכינה, וכולם נמצאים כעדם מתן תורה, ושם התורה ניתנה באימה, בהירה, ברטת וזיה. לכן צריך להחמיר מאוד בדבר, ואם צריך לדבר משום מה שיחת חולין, אז בקצירת העומר ממש ורק למה שנצרח באמת. לגבי שניים מקרא ואחד תרגום תוך כדי קריאת התורה, מרן השולחן ערוך כותב שזה מותר, אפילו שזה תוך כדי קריאת התורה. מדוע? מכיוון שגם אני עוסק כעת בפרשה. הבעל קורא את הפרשה, אבל גם אני כעת עוסק בעצם בקריאת התורה. הפרי חדש חולק נחרצות על מורן השולחן ערוך ואוסר בכל תוקף אפילו תלמיד חכם שתורתו אומנותו. הוא מאוד מתקשה במהלך השבוע לקרוא שניים מקרא וכל תרגום ומנצל את הזמן שהבעל קורא, הוא אוסר. לכן, לכתחילה מן הראוי להחמיר, וכשאין אפשרות אפשר להקל. עדיף, כמו שכותב מרן היחווה דעת, לקרוא בשקט, זה גם מבלבל את השומעים כשאתה קורא בקול, ותקרא מילה במילה עם הבעל קורא, ובין גברה לגברה תשלים את המקרא. לכן מרן המשנה ברורה מביא בשם המגן אברהם, שנכון לקרוא מילה במילה עם הבעל קורא כדי לכוון לכל מילה, אבל על פי סוד עדיף לשתוק. כך כתוב בזוהר שבזמן הזה אנחנו נחשבים לילמים, הבאנו את זמן מתן תורה, בזמן מתן תורה כולנו היינו בשקט מוחלטת, לכן כותב הקיצור שולחן ערוך שעדיף לשתוק ולכוון, וככה נהגו גדולי הדורות כדוגמת הגרב, המגיד מקוז'ניץ, מרן החזוניש, ובכל זאת מי שרוצה לומר מילה במילה, יסמוך על הפוסקים האחרים, ובתנאי שזה יאמר בשקט כדי לא להרבב את השומעים. אנחנו חותמים שעה ראשונה בדין, הלכה ומנהג, תכף שעה שנייה, אנחנו נרחיב וננסה למלות את כל החסר, את כל השאלות שנשלחו לנו במהלך תשע"ח, מדין פריאת בלחוב מצווה. נחתום שעה ראשונה, נודה לכל המסעים במלאכת הקודש, לרב דוד קליגר, לכל המסעים, למנדי אור, ואנחנו יוצאים כבר שבים אליכם בשעה נוספת.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים היידלס. Hi, Kabir, Kabir.